רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
צהריים טובים. צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אלה שכאן, שנמצאים מהצד השני של הרמקול הזה, אלה שיהיו כאן בהסקט של אחר כך, תודה. תודה שבאתם, תודה שבאתם להיות איתי בכל המקומות, במקומות שבהם הייתי, עם עולמות שראיתי וגיליתי, ואני אוהב לדבר אליהם, ולפעמים אני גם מעדיף להשאיר אותם בצד. תודה שבאתם, מבטיח שיהיה כיף. היום יום שני, יום שני י' ג' בסיוון תשפ"ה, ה-9 ביוני 2025, 612 יום למלחמה, שאנחנו אולי יודעים איך היא התחילה, בוודאי שלא למה, ולא כך סגורים על איך היא תיגמר, עם 55 חטופים שנמצאים עדיין בעזה ולא איתנו. אז תודה שבאתם. לתוכנית של היום קראנו מילים בגוף ראשון, וחשבתי שאם אנחנו נדבר על מילים בגוף ראשון, ונוסיף לזה אולי גם סימן שאלה וגם סימן קריאה, כדי ש נוכל גם לנקוט עמדה וגם לשאול שאלה, הדבר הכי נכון יהיה להזמין לפה את הגר. הזמנתי לפה את הגר, הגר ינאי. מה שלומך, הגר?
מעולה, מה שלומך, אלי?
אם תתקרבי למיקרופון, ישמעו אותך, לא רק יראו.
עכשיו אתה שומע אותי.
עכשיו שומעים אותך. מה שלומך?
מעולה, כי אני פה איתך.
איזה כיף. אז איזה כיף שבאת לפה.
ממש.
תודה שהסכמת לפנות מזמנך עמוס והמלא. ומי שלא מכיר, ואנחנו גם נספר איך אנחנו מכירים, אבל למי שלא מכיר, אז אני אספר שהגר נולדה בקיבוץ ברכאי, וכבר בגיל 7 היא פרסמה במשמר הילדים את השיר הראשון שלה, ובמקום לרוץ עם כולם בבוץ ולזרוק מים, היא ישבה בספריית הילדים, וכנראה ששם זה קרה. היא גם למדה קצת אנתרופוסופיה ובודיזם, והיא הסתובבה לא מעט ביפן, והיא כתבה שם על כך, היא הוציאה 8 ספרים, את הספר האחרון שלה, ורדים מאושוויץ, היא הביאה לכאן, ואנחנו נדבר עליו כאן באולפן. היא קלט פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים, והיא תרגמה קלאסיקות כאלה ואחרות, והיא גם עשתה עריכה לספרים חשובים, והיא גם מובילה סדנאות כתיבה. שם נפגשנו, נכון?
כן, כי שכחת את הדבר הכי חשוב.
שהוא?
אני הייתי המורה שלך.
כן.
לכתיבה.
מורתי, כן.
נכון, נכון.
כן, אז אנחנו היינו 2 יחד.
נכון.
ואת ככה עמדת מעליי והתבוננת על מה שכתב.
הרבצתי בך תורה.
לגמרי.
לימדתי אותך לחבר משפטים בצורה שאף אחד לא יוכל להתעלם מהם. תראה איך אתה מדבר יפה עכשיו, אני גאה. הבאת לי נחת.
כן, אז כן, לגמרי, לגמרי כן. ואני, זה היה באמת פרק חשוב ומשמעותי אצלי. ואני שמח שאת חלק ממנו.
איזה כיף, תודה, וואו, מרגש ממש.
נהדר. אז התכנסנו כאן היום ועשינו איזושהי הכנה מסוימת לקראת התוכנית הזאת, וניסינו לנסות לחשוב שאולי כדאי להביא לכאן, לשולחן הזה, את, את, את חוויית הילדות. ואני כבר ציינתי שמגיל 7 את כבר שמה התחלת, התחלת לכתוב. היכולת הזאת היא לנסח בגיל כל כך צעיר. זה מולד או נרכש?
קודם כל, בוודאי מולד. התחלתי לכתוב עוד לפני גיל 7, אפילו בגיל 3-4. יש לי מחברות שאימא שלי כתבה את השירים שחיברתי. היא כתבה בכתב יד, כי עוד לא ידעתי לכתוב. הייתי בסך הכל באמת בת 3-4, ויש מלא שירים על יופיו של הטבע. אני מסתכלת בזה היום, אני המומה, איזה חריזה טובה הייתה לי אז, ואיזה פוקוס על נושאי טבע ופילוסופיה. אז בוודאי שזה מולד, כי ילד בגיל 3 לא יכול ללמוד לכתוב שירים ממישהו, אני חושבת, גם לא היה לי ממי, זה היה קיבוץ.
יש משהו מאוד אינטימי בכתיבה שלך, זאת אומרת, את יורדת לעומקים רגשיים, או מטפסת לגבעים רגשיים, זה מגיע ביחד עם זה, או שזה משהו שצריך לעבוד עליו?
זו כבר שאלה יותר, אני חושבת, מורכבת. אני חושבת שיכולת הכתיבה היא מולדת, אבל הבחירה בתכנים היא בחירה. כלומר, כל אחד, יש לו יכולת, אין לו יכולת, הוא נולד, אבל הוא יכול לבחור מה לבטא בעזרת היכולת הזאת, ואיך לבטא את עצמו. והרצון שלי הוא להתקרב לאנשים דרך הכתיבה. כי...
עד כמה אפשר מספרייך או מדברים שאת כותבת ללמוד עלייך?
שאלה טובה מאוד. מצד אחד אפשר הכל, ומצד שני לא כלום.
אפשר להתחבא מאחורי הביוגרפיה, ואפשר...
מילים הם ההסוואה, אני חושבת, הכי הטובה ביותר. השיעור הכי גדול שלי על מילים היה שהייתי ביפן, לא הבנתי בכלל מה הם אומרים, לא הבנתי יפנית בהתחלה, ולמדתי המון על האנשים האלה, כי לא יכולתי להקשיב למילים שלהם, אז ראיתי את האנשים עצמם.
אז קראת גם את שפת הגוף שלהם, וגם את האינטונציה שלהם.
אתה קורא את האורה הרגשית של האדם, ואני הבנתי בסיטואציה הזאת, שמילים הם לא מביאות את האמת העמוקה ביותר, הם מביאות את המחשבה שלנו. מעבר למחשבה יש אותנו. אני זן בודיסטית, אבל המילים הם כלי ביטוי, שבעזרתו אנחנו יכולים להביע את אלף המסכות, את אלף הפרסונות שאנחנו בוחרים ללבוש.
אז בעצם זה כאילו עוד שכבה ש... או עוד ערוץ שדרכו אנחנו מתקשרים את עצמנו.
ערוץ תקשורת נפלא, מיליון ערוצים.
הבנתי. והוא גם מצד אחד שקוף, הוא כאילו משקף אותנו, וגם הוא אטום, כי אפשר כאילו להתחבא מאחריו.
אני חושבת שהוא משקף בצורה מאוד יצירתית את כל צבעי הנפש. אז אתה לא מחויב להיות אלי אחד, כפי שאני הכרתי אותך לפני 12 שנה. אתה יכול לברוא כל יום וכל שעה אלי חדש. אלי אחר, אלי עם גוונים אחרים. וזה מה שאנשים יצירתיים עושים עם המילים שלהם. ככה יוצרים עובדים.
נהדר. את יודעת, דיברנו על מילים, ומילים תמיד מתחברות גם לטקסטים כתובים וגם לשירים. ואמרתי שנעשה פה איזו הפסקה קצרה עם איזה משהו מוזיקלי. את מתחילה לזהות?
לא, אני גרועה בזה. מה זה? או, עכשיו זיהיתי. וואו, זה השיר שבחרת לי.
זה השיר הראשון שבחרת.
אוקיי, תודה, איזה הפתעה.
אז אומר שם מרק לוי שהוא, אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי, שלא העזתי, ובעצם הוא במילים אחרות אומר, דרך השיר, או דרך ההתבטאות הזאת, המוזיקלית, אני בעצם מעביר לך את המסרים שאני לא יכול לדבר איתם. גם בכתיבה זה קורה, זאת אומרת, כאילו, יש דברים שאתה יכול לכתוב אותם בספר, ואתה לא יכול להגיד אותם.
ברור, בשביל זה כותבים.
בשביל זה כותבים. הבנתי.
טוב. אבל רק שהילדים שלך לא יתפסו את הספר הזה, אתה יודע. כאילו, או ההורים שלך לפעמים. אתה כותב ספרים לאנשים שהם לא הילדים שלך ולא ההורים שלך.
אבל אתה תמיד יכול להגיד, זו פיקציה.
נכון, נכון. זה בהחלט תירוץ מעולה. כן.
יאללה, אז אני אשאיר לך שאלה.
יאללה, קדימה.
אני אהיה שבוי לך ואת לי מבצרי אצבע לך בכחול את רוב ריסי אלייך אני אוהב אותך ילדה יותר מה שאותי על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא יעזתי להוציא מפי. אני אשיר לשיר על מה שלא סיפרתי לך, עם הנגינה פרטית שירק לך ולי. אני אצא אלייך כמו טיל אל הירח, אני אהיה ספינה לך ואת כל השלום. אלייך אתגלגל כמו גל לבן מלוח, אפול לי לרגליים ילדה ותייבש מחום. אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא העשתי להוציא מפי. אני אשיר לך שיר על מה שלא סיפרתי לך, עם מנגינה פרטית שירק לך ולי. ואם את לא תקשיבי לי ולא תבואי לרגע את קושי ממחורי, רק קצת לי לרקח, אצא לי מאוזנייך הגיל קטן פרוע, את כעס מסתם כך ילדה באמצע לבבך. אני אשיר לך שיר על דברים שלא אמרתי לך, על מה שלא היה
להוציא מפי. אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, אז אנחנו נשיר שיר, שיר רק לך ולי. נראה לי שהווליום צריך להנמיך אותו. נהדר. אוקיי, אז אנחנו מתחבאים מאחורי המילים, או אנחנו לא מתחבאים, או אנחנו משתמשים בהם כעוד אפשרות לבטא את עצמנו ולהרגיש יותר נוח עם זה. ואני רציתי לדבר איתך, אגר, ברשותך, על המסע הרוח הביוגרפי. את ככה זרקת, ככה, בנונשלנטיות לפני השיר הקודם, אמרת, אני זן בודהיסטית.
זה גרוע.
לא, לא, זה נהדר, את כאילו שמת את זה על השולחן, ואמרת את זה, ולאן זה לוקח את הכתיבה? זאת אומרת, זה משהו שהוא מאפשר לך להגיע למקומות נוספים.
תראה, אני לא דבוקה לפרסונה שלי. כלומר, אני לא הגר אחת שאני מרגישה מחויבות לכתוב את מה שהגר הזאת המוגדרת תמיד כותבת. אני יוצרת את עצמי מחדש בכל ספר. אני חושבת, דרך אגב, זה לא רק מיוחד לי, הרבה יוצרים עושים את זה. זה מה שמייחד אמן ויוצר מטכנאי. אבל במקרה שלי, אני מרגישה שתמיד יש לי איזשהו סוג של התבוננות קצת אירונית בפרסונה שאני יוצרת ובאני ו... ככה קצת, אתה יודע, עם איזושהי קריצה, עם איזשהו
מור. יש שם חוש הומור בתוך
נורא נורא קשה לי לא להכניס קצת חוש הומור לדברים, ומאוד קשה לי עם אנשים שלוקחים את עצמם מאוד ברצינות, כיוצרים וככותבים וכקולה של האומה. ולכן גם קצת קשה לי לפעמים, אני חושבת עם הממסד, כי אני פשוט לא מסוגלת להתייחס לזה במיליון אחוז רצינות, וקשה לי מאוד עם הנפיחות והרצינות, הכובד ראש הזה.
אז איך הסתדרת ביפן? יפן הם כאלה מאוד מקובעים. כן, מרובעים בתוך המשולש.
הם גם מאוד זורמים בדרכם. אני חושבת שמאוד... אני הייתי מאוד משונה והם קיבלו אותי, אתה יודע, אז עובדה ש...
בוא נגיד... מה שהסתדר בסוף.
כן, זה... חוץ מזה, מתה על יפנים, אבל זהו, אוקיי, אוקיי, זה היה לפני מיליון שנה, בוא...
אבל המפגש הזה עם רוח הרבה פעמים לוקח אנשים, הם נחשפים לעולמות חדשים, או הם מטפסים, מגיעים עם עצמם לעולמות כאלה, ואז הם הרבה פעמים מרגישים איזשהו צורך להיות שליחים, שליחי מצווה של הדבר הזה, הופכים להיות נטיפים.
זה שלב נורא מעצבן והתפתחות של אנשים, אבל אחרי זה הם עוברים אותו.
אז את לא שם.
לא, עברתי את זה מזמן, אין לי איזה מיסיונריות, ממש לא, אבל אני רואה את העולם בצורה, אני חושבת שהיא יותר מעניינת.
הספר שלך, אישה באור.
כן.
הוא בעצם הספר הראשון שלך, נכון? ספר הביקורים שלך אחרי ה...
כן.
הוא נכתב ביפן או בעצם כאן בארץ?
לא, התחלתי לכתוב ביפן, אבל באמת כתבתי אותו בארץ. למדתי אז בקאמרה אובסקורה, רונית מטלון, זיכרונה לברכה.
מה למדת? כתיבה?
כתיבה ותסריטאות.
אני למדתי צילום שם.
די, ב-90s, סוף ה-90s?
כן.
אתה רואה, היה לנו מפגש קרמטי שם, אולי נפגשנו במדרגות, בקפיטריה של אהוד.
כן, למטה.
בקפיטריה של אהוד.
רגע, ורגע, נחשוב, 90 ו... לא זוכר.
אני לא זוכרת, תהרוג אותי, אני לא זוכרת מתי הייתי שם.
לא, לא
הרוג
אותך, אל תגיד.
לא, אבל זה
היה מקום מקום יפה. אז כן, כמה אובסקורה. מקום זה לא קיים לדעתי.
לא, לא קיים. לא בצורתו, ורונית מטלון, שגם כבר לא איתנו בגוף, זיכרונה לברכה, הייתה המורה שלי, מאוד עודדה אותי וטיפחה אותי, ואיציק בנר המדהים, שהמורה שלי מאוד, היה לי איתו קשר מאוד חם, והוא מאוד תמך בי ועודד אותי, וזאת הייתה התחילתה של הדרך.
אז רגע, בוא נשאל, דיברנו על מולד ונרכש לפני כן. מקודם, ואמרת שבכמה זכורה נחשפת בעצם לעולם הכתיבה, או כן. למדת את הכתיבה, ואז זה כבר הנרכש, אחרי המולד.
כן.
אפשר בעצם לקחת מישהו וללמד אותו לכתוב, או אפשר רק לחדד לו, להוציא ממנו את הדברים שכבר ישנם?
אני קודם כל רוצה להגיד לך שאני רואה את זה עכשיו משני הצדים, כי אני בעצמי מורה לכתיבה. אני מלמד, לימדתי המון אנשים לאורך השנים, ואני עורכת מלא אנשים, עורכת מלא ספרים. עכשיו, שאלת השאלות זה מה אפשר להוציא מהבן אדם. קודם כל, אפשר להוציא מבני אדם הרבה, אבל מה שאפשר להוציא מהם זה תמיד תלוי במה שיש בהם. סטיבן קינג, הסופר המעולל, אומר בספר שלו שאי אפשר להפוך ספר בינוני למעולה. אפשר להפוך את הבינוני לטוב, את הטוב לטוב מאוד, את הטוב מאוד למצוין, את המצוין למעולה. כל אחד יכול להתקדם עוד כמה דרגות מעל איפה שהוא, אבל הוא לא יכול להגיע לקצה השני של הסקאלה. גם לפעמים לא צריך, אתה יודע, יש ספרים נורא מצליחים שהם לא בקצה של המעולה של הסקאלה. רק בסך הכל צריך שהבן אדם ירגיש בטוח בעצמו ויוכל להתבטא.
את יודעת, אז זאת אומרת, אני יודעת לחדד את מה שיש, או לשפר, או בעצם...
אני הייתי תלמיד, אני זוכרת שרונית הייתה בהלם, רונית מטלון, היא הייתה בהלם ממני, היא לקחה אותי ככה אחרי השיעור הראשון או השני לצידה, ואמרה לי, שמי זה ממש מדהים, אני נתתי לך הערות, ואת כבר תיקנת אותם ושינית, ואני כבר רואה שינוי בטקסטים שלך. אז מסתבר שהיכולת הזאת לקחת הערות ולשנות טקסט, היא לא לכולם יש אותה. וגם אני, שאני עובדת עם אנשים, אני רואה שיש אנשים שכמורה אני עורכת, אני נותנת להם הערות, והם משנים ומשתנים. ויש אנשים שלא.
אני זוכר שחלק מהדברים שהתייחסת אליהם, לפחות בסדנות שאני הייתי, היה לכל האישי.
כן.
כאילו,
נכון.
אל תספר לי, תספר לי, תוציא את עצמך, אני לא רואה אותך שם, אתה נשארת מרחוק.
נכון.
או נשארת באיזה בלק כזה של...
נכון, נכון. אני חושבת שהכלים שיש לי, הכלים המקצועיים שפיתחתי במשך כל העשורים האלה שאני מלמדת כתיבה ועורכת, הם לימדו אותי מאוד מאוד, אני קוראת כתיבה נורא נורא טוב. זה כמו אסטרולוגית שקוראת מפה אסטרולוגית, או כאילו שאני קוראת לך בכף יד, או פסיכולוגית, או פסיכיאטרית, מה שלא תרצה, אני קוראת נורא נורא טוב בכתב יד את האישיות. ואני תמיד יכולה לראות בצורה מאוד בהירה את המסכות ואת ההסתרים של האנשים. ולא בא לי לקרוא סיפור מזויף. אם אתה כבר כתבת אותו, אלי, אני רוצה לקבל את אלי, לא רוצה לקבל את סטיבן קינג, אם הזכרנו אותו, את הרלן קובן, או את ג'יימס ג'ויס, לא רוצה, רוצה אותך.
כן, גם אם אתה מושפע ממישהו, תביא את ההשפעה הזאת לתוך עצמך.
נכון, רוב האנשים בכלל לא מושפעים מאף אחד אחר, כי אין להם את הכישרון להיות מושפעים, אפשר להגיד, אין להם את הכישרון להעתיק סגנון של סופר גדול, הלוואי שהיה להם, אבל... רוב האנשים לא מעיזים כל כך להיות 100% עצמם בכתיבה. כל אחד יש לו בעיות אחרות.
יש להם את הכבוד
כן,
שלהם.
נכון, נכון. אבל אם אנחנו רוצים שיצא משהו מעניין מבחינה אומנותית, מכל ההתנסות הזאת, משהו שהוא באמת שווה ואותנטי, אז צריך להיכנס פנימה.
את יודעת, קופצת לי מחשבה עכשיו, את כותבת בכתב יד גם?
לא.
כבר לא, נכון?
ממש לא, אבל נכון, אתה צודק, אני התחלתי, הייתי בדור שעדיין כתב בכתב יד בהתחלה. עדיין יש לי מחברות, כן.
מישהו בדק פעם מה יוצא דרך הכתיבה הידנית ודרך, או דרך המקרה?
אני חושבת שבהתחלה, כשרק הסתגלנו למחשבים, אז היה סוג של הילה מיסטית
כזאת סביב הכתב יד.
לא יודעת, היום זה חסר משמעות מבחינתי, המעבד תמלילים זה כלי מבורך, הוא מאפשר לעשות פי מיליון יותר ממה שהייתי עושה.
מעבד תמלילים? מה זה המילה? מאיפה איזה קיוטקס עוד מעט
תגיד לי? הייתה לי מדפסת סיכות. אני זוכרת את השוליים שלהם אחורים, שהייתי מוציאה אותם, זה היה מה זה כיף.
כן. אז בעצם, את עוזרת לאנשים בעצם להשתחרר מ... או את ככה דוחפת אותם בדרכך שלך, לשבור את המחסומים של עצמם.
נכון, כי אני חושבת שאחרת הכתיבה שלהם לא מעניינת. עכשיו, זה נכון גם אם כתיבתם אוטוביוגרפית, אבל גם אם לא.
יש כתיבה שהיא לא אוטוביוגרפית?
יש אנשים שמנסים, בכל דבר אתה אפשר להתווכח ולומר שיש
את הרגש.
תראה, יש, כל אחד מביא את הרגשות שלו ואת עולמו הפנימי, אבל יש כתיבה שבמוצהר היא לא אוטוביוגרפית, שלפחות מבחינה עלילתית אתה מנסה לספר סיפור. גם שם אפשר לראות אותך ואפשר לראות איפה אתה מתקשה. האם אתה מתקשה בהבעה של רגש? האם אתה מתקשה בארגון, עלילה, אנליטי? האם יש לך חוסר סבלנות, אז הכל אצלך נורא קצר ואין תיאור? אפשר לראות את כל הבעיות. אפשר לראות מלא דברים. אפשר, אני יכולה אשכרה לעשות קריאה בכף יד, לשבת ביריד ולעשות קריאה בכתב יד.
ומתי את ככה נשנת לאחור, או מתרווחת לך עם עצמך לאחור ומבסוטה מהעשייה המקצועית שלך מול אנשים? ברגע שמה, שאת רואה שהוא או היא, איפה המדד להצלחה? לא כמנחה.
אני מאוד מאושרת עם האושר של האנשים. היכולת, כאילו, שיפור של ספר, של כתב יד שמגיע, יכול להיות אינסופי, אינסופי. אבל בסופו של דבר אנחנו שמים את הנקודה, ואני רואה כמה כתב יד השתפר, ואני רואה את השמחה של האדם שבאמת מבין שהוא עשה דרך, וזה מאוד משמח אותי, ובכלל לראות אנשים מחזיקים את הבייבי שלהם, את הספר שלהם, ויוצאים איתו, ולראות את הביטחון שלהם, זה נותן לי המון, המון המון שמחה.
אז את סוג של דולה.
כן.
את עוזרת לאנשים להוליד את עצמם החוצה.
נכון, אבל זה לא רק עבודה טכנית, אני לא רק עורכת, אתה יודע, לשונית, שמנקה פסיקים, נקודות, בלה בלה בלה, אני נותנת לאנשים את הביטחון להבין מה יש להם להגיד, ואנחנו מרגישים ביחד מתי זה מספיק מגובש כדי להוציא את זה לעולם. זה נורא משמח, כי הקול האישי של האדם הוא דבר נורא חשוב.
שאותו צריך להוציא אל האור.
כן? או שיר? אוקיי.
בוא נקשיב למינים, רגע. וזה? אלה בדיוק המשפטים שהתחלנו לגעת בהם קודם. אהוד בנאי הרים לנו את זה להנחתה בדיוק. מתחיל כאן בין סניף בנק, יוצא לאור למקומות חדשים שר לנו אהוד בנאי. הוא סיפר לשיר הזה שהוא ככה חיפש את עצמו קצת, ופעם אנשים לא היו נעצרים בפרדס חנה, היו ממשיכים עד לראש פינה. ושם בראש פינה הוא חיפש להתחבר לעצמו, עד שהוא ככה תפס איזה מישהו שאמר לו, אתה רוצה להגיע לאנשהו, אז תקשיב טוב, בוא תתחיל מפה. מהשביל הזה שמתחיל פה מהבנק ועובר דרך הרחובות האלה, ובעצם כל דרך שאתה תבחר ללכת בה היא זאת שתיקח אותך למקום שלך. וזה יוצא לאור, יוצא לאור אל חיים חדשים.
וואו, יפה.
אז בוא נשמע אותו.
השיר הזה מתחיל כאן, כחול על הדף הלבן, לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם מחר, חותך באוויר,
בין אנשים יוצא לאור אל חיים חדשים
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז יוצא אל האור אל חיים חדשים, ואת, אמרנו זה שאת את מוציאה גם את עצמך, אבל גם עוזרת לאנשים להוציא את עצמם החוצה. בוא נדבר שנייה רגע על פנטזיה, או על, על הדמיון הפורה או הדמיון הלא פורה, שהוא מגיע מתוך מציאות. תמיד הדמיון גם מגיע ממציאות. מישהו פעם אמר לי שהדבר הכי דמיוני הוא פחות, הוא פחות מציאותי מהמציאות.
אוקיי, משפט שאי אפשר לסתור אותו, מסוג המשפטים האלה שיכולים להתגלגל לך במוח בלי סוף, אתה לא תדע אם זה נכון או לא נכון.
החיים יותר חזקים מהדמיון בעצם, במילים אחרות.
אולי.
ואת שם, את שם, את אוהבת את זה, נכון? זאת אומרת, את לא...
אני אוהבת את הדמיוני בהצהרה.
כן.
כן.
אז רגע, מה הפרינג'יות שלך? כאילו, עד כמה רחוק זה לוקח אותך?
וואי, קודם כל, נגיד שכתבתי את טרילוגיית הלוויתן מבבל, זכיתי עליה בשלושה פרסי גפן לספרות פנטזיה, ואני גם עורכת מלא מלא ספרי פנטזיה. זה פרינג'י, כן. זה פרינג'י. אין לי מה להגיד. למרות שהכתיבה שלי דווקא מאוד יחסית זכתה להצלחה בארץ, אני אחת הסופרות הפנטזיה המפורסמות בארץ, אולי הכי מפורסמת. אבל זה לא הקפופתי של כל אחד.
נכון. קשה להתחבר, יש כאלה שזה לא עובד.
נכון, זה איזשהו מעגל, או בועה אולי אם תרצה, של אנשים מאוד מסוימים שצורכים את הז'אנר. ואחרי זה עוד מעט אנחנו נדבר על זה, כי זה מוביל אותנו גם לספר הבא, שכתבתי שזה ספר שואה בכלל. אז גם שאלה למה רציתי לשבור את הבועה, כן.
הרעב הזה מגיע מ... את יודעת לשים את האצבע מאיפה זה מגיע?
על הדמיון? בטח, זה מהקיבוץ. אלי, אני גדלתי בריאליזם הסוציאליסטי. אני, אותי לקחו, שהייתי כבר בכיתה ד'.
אבל קיבוץ ברקאי זה לא הארדקור של השומר הצעיר.
לא, למה לא? אני ישנתי בלינה משותפת. אתה יודע שהיו לוקחים אותנו כבר בכיתה ג' ד', בחופש הגדול לא היו נותנים לנו לנוח, היו שולחים טרקטור בשעה 4:30 בבוקר, אוספים את כל הילדים, המסכנים, ולפני זריחת החמה לוקחים אותם לאסף את הכותנה. אני אספתי כותנה כבר בכיתה, לא זוכר, ד' היי, היו לוקחים אותנו מהזריחה, קרן זריחה ראשונה, בום, כולם בשורות מוצאים אסבים מהכותנה עד, אתה יודע, עד ארוחת הבוקר. חתכתי עלים בבננות, חלבתי את הפרות בכתב וו זין, כבר הייתי יורדת למטה לחטוף את ה... הייתי יורדת לחלוב את הפרות בכתב וו זין, הייתי הולכת לרפת בשלוש בלילה. אז אני חייתי על רקע של ריאליזם סוציאליסטי. לא היו לי בגדים של עצמי, הבגדים היו ממחסן הבגדים, לא היה לי מיטה של עצמי.
אז יצרת לעצמך עולם מקביל?
ברור, אלא מה? איזה דרך אחרת הייתה לשרוד במקום הזה?
אז זה אסקפיזם, נכון?
לא יודעת אם אסקפיזם, אפשר לקרוא לזה אמת רגשית שהיא לא קשורה למציאות הפיזית המיידית. אני חושבת, המילה אסקפיזם היא לא נכונה, כי המציאות הרגשית היא מאוד נוכחת. ולפעמים היא קצת מאבדת קשר עם המציאות הפיזית.
אז זה סוג של לגעת באמת שלך, אבל בדרך אחרת.
כן. ולחפש מקומות שבהם האמת הרגשית, הרוחנית, האינטלקטואלית, תקבל יותר ביטוי, בלי קשר לזה שהם מכריחים אותך ללבוש בגדי עבודה כחולים מהמסן בגדים, לקום בארבע בבוקר, לחלוב פרות, ובכלל להיות כמו כולם באופן כללי, אתה יודע.
את מספרת דברים לא פשוטים, ויש פה איזה חיוך, חיוך כזה סטוי, כזה מגניב לעלה, וזה אמיתי?
כן, יום אחד אולי אני עוד אכתוב את הרומן על הקיבוץ הגדול, אבל...
עוד לא עשית את זה?
לא, דווקא על הדברים שקרובים לי לא הצלחתי לכתוב, כי הם קשים, אתה יודע.
אבל הצלחתי לדבר על, לכתוב על משהו שהוא מאוד קרוב אלייך, והוא קשה לא פחות, וזה הספר שהבאת את זה, הבאת לנו היום.
ורדים מאושוויץ.
ורדים מאושוויץ. ואת מגיעה מבית... מבית, מאמא שהיא שורדת
שואה. ניצולת שואה, כן, נכון.
היום אומרים שורדת שואה.
כן?
נכון, כן, זה חיפשו את
המילה הזאת. וואי, ממש היה שכרה כביסה עם...
עם המילה, עם גאות, עם הכל.
עם מלבין.
כן, עם מלבין, שורדת.
שורדת.
ו...
אולי גיבורת שואה.
גיבורת שואה, יאללה.
גיבורת שואה, אמא שלי הייתה גיבורת שואה, כן.
זו קלרה?
לא, זה לא האמא שלי. הסיפור...
אז רגע, בוא נעשה שנייה, לפני שנצלול לתוך הספר שלך. אני קודם כל רוצה להבין את הדרייב. זה הספר השמיני שלך.
אני חושבת שהיא, אבל אני כבר קצת...
היית צריכה לעבור תהליך עם עצמך כדי?
ספר תשיעי, אני קצת מתקשה לספור. תראה, היה לי תהליך מאוד ארוך עם עצמי. בדרך קרו כמה דברים, למשל ילדים שנולדו לי.
סתם לדוגמה.
כן, לדוגמה, ילדתי 3 בנות, ופתאום הבנתי מה זה חיי אדם, ומה זה לדאוג לחיי אדם, ומה זה להיות מאוד מאוד מחוברת למציאות כאימא. כי אימא לא יכולה להיות כל כך מנותקת.
כן.
לא שהייתי מנותקת, אבל בכל זאת היה לי את החיים הנחמדים שלי, אתה יודע, עד גיל 40, בלי הילדות. במשך שנים כתבתי ספרות פנטזיה, אבל קרו כמה דברים שביניהם הילדים וביניהם 7 באוקטובר. להבדיל, אתה יודע, 1,000 אלפי הבדלות, והיה לי צורך להתחבר בצורה הרבה יותר עמוקה אפילו אני לא אגיד לעם היהודי, לעם ישראל, אבל אפילו אני אגיד לאנשים שהקרובים אליי, הסובבים אותי. היה לי צורך לדבר על דברים שאנשים יבינו אותי בצורה מיידית ובגובה העיניים, ויהיו חלק מהגורל ומההיסטוריה שלנו, ולא מצאתי מקום בימים אלה, בתקופה הזאת, להגיד לאנשים, בואו, בראתי עולם פנטזיה מגניב, היי, יש פה גם דרקונים, בואו, תשמעו איזה כיף, איזה מעניין. אז אני ממש...
המעריצים
שמיעים את התוכנית שלנו,
מחתימים אותך על
זה. אני החוויתי את הטלפון, לך. אז בקיצור, רציתי חיבור הרבה יותר מיידי, ועם כאן ועכשיו של עמנו, של הישראליות שלנו, והשואה היא חלק מאוד נוכח, אני חושבת.
אז המשוואה הבלתי נתפסת הזאת בין שואה הזאת לשואה אחרת, או לאסון אחר, את אומרת, את מתמודדת, אם הבנתי נכון, את אומרת, אני איכשהו מנסה להקל או להפנים את השביעי באוקטובר דרך השואה.
יש בזה משהו, כי אני חושבת של השביעי באוקטובר עדיין אי אפשר לכתוב יצירות פרוזה, יצירות ספרות, אולי תיעוד. אתה יודע, לא מזמן היה איזה בחור שבא אליי ואמר לי, כתבתי רומן על השביעי באוקטובר, הגיבורה שלו היא חטופה. דווקא היה רומן, כן, אתה יודע, רומן, כן, מערכות היחסים שלה עם השובים שלה ועם הילדים שלה, וזה לא, זה לא היה סיפור גרוע, והוא אמר לי, את יכולה לערוך את זה? אמרתי לו, בשום אופן לא. אני לא מסוגלת לכתוב או לערוך או להתייחס בצורה ספרותית לשביעי באוקטובר, כי זה קרוב מדי, זה נורא, זה פשוט נורא. אבל לשואה אני כן מסוגלת, כי זה היה לפני 80 שנה.
אלי שרבי מהחטופים ששוחררו.
כן, כתב ספר.
אז הוא כתב, נכון. אני מניח שידיים מקצועיות עטפו אותו.
אפשר להניח.
וסייעו לו בזה.
כן.
יש התעניינות רבה מאוד סביב הדברים.
בטוח.
והאיש אוהב ועושה את זה בצורה מאוד מכובדת ואיפה, מספר את הסיפור. ואולי הספר, אבל גם כאן את חושבת שיש איזה מרחק שאולי קצר מדי?
לא. אלי שרעה, וקודם כל הוא מספר את הסיפור האישי שלו, מבחינתו זה אוטוביוגרפיה, זה קרה לו, זה דוקומנטרי. זה לא פיקשן, זה לא שאלי שרעבי כתב רומן על חיי החטופים בעזה, זה דבר אחר לגמרי, זה לא דמיוני, אצלו זה מציאות. אני, למזלי, לא הייתי שם, אבל אני לא מרשה לעצמי לדמיין ולתאר מה היה שם, כי אני לא חושבת שאני יכולה לעשות זה עכשיו.
אבל כן הרשית לעצמך לספר סיפור שיש בו גם שואה, יש בו גם מערכת יחסים שנרקמת בין צעירים,
נכון.
גבר ואישה, בסביבה בלתי אפשרית, שהיא,
נכון.
שהיא מחנה אושוויץ, וגם יש שם כזה יהודיה וגוי, השם ירחם, כאילו זה,
נכון.
זה עוד איזה שהיא... מורכב, זאת אומרת, לקחת את כל הבעיות ביחד, שמת אותם ביחד וניסית ליצור שם משהו שיש בו גבורה, אהבה. בואי תספרי לנו.
קודם כל, הרגשתי שזה מאוד מדבר ברוח הדברים למה שאנחנו זקוקים עכשיו. ורדים מאושוויץ מבוסס על סיפור אמיתי.
שזה סוג של אוקסימורון כזה. ורדים ואושוויץ.
נכון.
זה לוקח משהו פורח.
בדיוק ככה. לגמרי ככה.
אסוציאטיבית.
נכון, זה, הספר מבוסס על סיפורה אמיתי של צילה סיבולסקה, היהודיה היחידה שברחה מאושוויץ וניצלה. ככה זה. עכשיו, מי שהציל אותו היה יורק, יז'י בילסקי, שהוא היה פולני צעיר, אידיאליסט שנחלה באושוויץ, בגלל שהוא היה, הוא רצה להצטרף לכוחות המחתרת הפולנית. נכון. והוא שעה באושוויץ כמה שנים, הוא היה ממקימי המחנה. והוא פגש אותה, אני חושבת, 4.5 שנים אחרי שהוא כבר היה במחנה, בשנת 44, והוא התאהב בה. תחשוב, הבחור הזה נכנס לאושוויץ בן 19, הוא לא ידע מה זה בחורה, הוא לא ראה בחורה 4 שנים.
אבל היא מחזיקה מעמד באושוויץ, לא שעות,
היא פשוט
התנותה לעבודה.
כן, היא הייתה תופרת סכים באסם, שלחו אותה לתפור סכים באסם, זה היה לא בתוך המחנה המרכזי, האסם היה קצת מחוץ. והייתה שם קבוצה קטנה של יהודיות שתפרו סכים, המשפחה שלה נרצחה כבר שמה. והיא החזיקה מעמד, היא פגשה אותו, הוא פגש אותה והם התאהבו. עכשיו, אהבה זה היה דבר מאוד נדיר באושוויץ, כמובן אסור היה על אסירים, ומי בכלל שמע דבר כזה? והוא הבין, הוא היה בחור מאוד מאוד רב תושייה, אמיץ, מלא יוזמה, והוא הבין שאם הוא לא יציל אותה, היא תלך, כמו כל האחרים. הוא הבין שהוא חייב להציל אותה משם. מדהים.
ומצליחים לצאת משם בעצם.
נכון, הוא הצליח להבריח אותה, הוא הצליח בדרך מדהימה, אני אגיד את זה עכשיו, זה לא ספוילר לספר, כי יש בספר הזה כל כך בטוויסטים ותפניות, אבל אני אגיד שהוא הצליח לגנוב חליפת מדים של קצין אס-אס מהמחסן בגדים, הוא התחפש לקצין אס-אס, הוא היה גבוה, בהיר, הייתה לו גרמנית טובה, הוא הצליח לזייף מסמכים, תאר לעצמך איזה תושייה הייתה לו, והוא הגיע, לקח אותה, הוא התחזה לקצין, והוא אמר שהוא לוקח אותה לחקירה, הוציא אותה. וזה רק החלק הראשון של הסיפור, יש שם עוד כל כך הרבה טוויסטים.
אגר, אני רוצה שתקריא לנו.
נקרא פסקה קצרה, מהחלק של צילה, שהיא, סליחה, בספר קוראים לה קלרה, כי זה לא הדמות של צילה, אלא דמות בדיונית שמבוססת עליה. היא קוראת לו ככה, יורק, יורק, מכאיב לה להיפרד ממנו אפילו לשעה. כשהסכימה לחלום הבריחה שלו, נתנה לו רשות להחזיק את החיים שלה בכף ידו. אבל ממש בכף ידו. מי עושה דבר כזה? היא מסיטה את מבטה בחזרה למכונת התפירה שלה, ומשחילה את החוט במחת הדקה. אני חייבת לבטוח בו, היא חושבת. אבל זה כל כך קשה. דווקא עכשיו הוא החליט להיות מסתורי. הוא שקוע בתוכנית הבריחה שלו, עד כדי כך שכבר אין לו זמן לפגוש אותי. מה הוא עושה בעצם? למה הוא לא משתף אותי?
אז יש פה כל נשי שרץ לאורך כל הספר, זה אותו קול שמספר את הסיפור?
זה קולה של קלרה, דמות בדיונית שאני המצאתי על סמך הדמות של צילה. אני אומרת במפורש שזה לא ספר דוקומנטרי, זה רומן היסטורי.
הצלחת לפגוש את משפחתה של צילה?
לא, הם לא התלהבו מהאפשרות לדבר איתי. אני הצלחתי לאתר אותם בארצות הברית.
כי עשית
עבודת... עשיתי מחקר רציני מאוד, 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 מאוד. קראתי הרבה, 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 חקרתי. למזלי, יש תיק מאוד גדול ליורק, ליז'י בילצקי ביד ושם, עם עשרות עמודים של רעיונות שהוא נתן לבימאי של סרט דוקומנטרי פולני, תומש מגיירסקי.
אני בדיוק שואל, אני בדיוק מנסה להבין עד כמה הספר הזה יכול להפוך לתסריט.
זה היה, כן, זה מאוד מבוסס על תחקיר שהוא נתן לבימאי פולני שרצה לעשות סרט דוקו, אבל בסוף לא עשה אותו.
זה הצליח להוציא ממך משהו שאולי לא ידעת עליו, או היית צריכה להשתחרר ממנו בקטע של לגדול בבית של אם שורדת שואה?
כן, כן, זה הוציא ממנו המון, המון.
סגרת איזושהי מעגל, או פתחת משהו חדש?
לא, המון, 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 המון. קודם כל, אני חייבת להגיד לך שמשהו מדהים ש... שכבר הוצאתי את הספר לאור, הוצאתי את הספר לאור ושמתי בפייסבוק את התמונה של צילה סיבולסקה שעליה מבוסס הסיפור, פתאום ראיתי את הפוסט הזה ואמרתי לעצמי, רגע, זה מה זה דומה לתמונה של אמא שלי? כאילו לא קלטתי עד שבאמת ראיתי את זה מול העיניים שבאמת דומה לאמי. ואז פתאום הבנתי שהדמות של קלרה, שהיא דמות בדיונית, מאוד מאוד דומה לדמות של אמא שלי. שבלי להתכוון ולא בצורה מודעת, נתתי הרבה מאפיינים אישיותיים מאוד דומים ביניהם. למשל, האהבה הזאת לאומנות, שבניתי את קלרה כדמות מאוד אומנותית. היא כל הזמן, היא עושה בובות, והיא אוהבת תיאטרון, והיא תופרת, והיא רוקמת, וגם אמא שלי בדיוק הייתה כזאת. לא אשת תיאטרון, אבל היא הייתה מאוד עסוקה במלאכות יד, ברקמה, בסריגה, בתפירה, בהמון המון המון דברים כאלה. שמתי לב שזה ממש אחד לאחד לאמא שלי, ולא חשבתי שבניתי את הדמות הזאת שזאת אמא שלי. עוד דבר מאוד דומה זה שקלרה מאוד עסוקה בהצלה של אחותה הקטנה בספר, ואמא שלי גם, סיפור השואה שלה היה שהיא הצילה בעצם את אחותה ואת בת דודתה. היא הייתה בת 14-15 והצילה את שתיהם שהן היו יותר קטנות ממנה. הם שרדו במסע
הזה. אז יש פה, יש פה סיפור גבורה, או, או, או סיפור שאהבה מנצחת, איך היית מזקקת את ה... את הסיפור ש...
של ורדים מאושוויץ?
כן.
סיפור גבורה בוודאי, בוודאי. גם גבורתו של יורק, שהיה אדם בלתי רגיל, שאני חושבת על גיבור, אני חושבת על יורק.
אוקיי.
מדהים, הוא השליך את חייו כאילו להציל את האישה, את הנערה שהוא אהב. הוא באמת היה יכול לקוות להסתדר במחנה, גם אם הוא לא היה מנסה לברוח ממנו. הוא חד משמעית סיכן את עצמו סכנת מוות שהוא הציל אותה. גם סיפור גבורה של קלרה, שבעצם... הייתה צריכה לבטוח בו שהוא יציל אותה. למרות שלה לא היו כל כך ברירות. אז סיפור אהבה, סיפור גבורה, אם האהבה ניצחה או לא, פה נצטרך באמת להגיע לסוף הספר, כי יש שם כמה תפניות מאוד מפתיעות בסוף.
טוב,
יש פה סוף מריר, מריר מתוק, מאוד מריר מתוק, חמוץ מתוק.
דרך אגב, הקולאז' הטעמים הזה של חמוץ מתוק, מריר מתוק, לא בהכרח בספר הזה, זה משהו שאת אוהבת להתרוצץ במנעד הזה, של בין טעמים שהם כאילו סותרים ונוגדים.
אם הייתי אוהבת רק מתוק, הייתי סופרת לילדים קטנים, אתה יודע, רק ילדים קטנים אוהבים רק מתוק, מבוגרים אוהבים גם את החמוץ וגם את המריר, ולצערנו ככה זה החיים, יש בהם הרבה מרירות, במיוחד בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, כמויות בלתי נסבלות של מרירות וצער ועצב.
אז הצלחת לייצר איזשהו תקווה ואור.
אני מקווה מאוד. המטרה שלי בכתיבה של הספר זה היה גם להתחבר למקומות מאוד אפלים, מאוד קשים, שהם אמיתיים, שהם דוקומנטריים, וגם לתת השראה ותקווה.
יש איזושהי הרמת גבה במה שקשור לשואה, ככל מה שנקרא עם חלוף השנים, אנחנו כבר דור שלישי, עמוק בתוך הדור השלישי.
אני דור שני, לא יודעת מה איתך, אבל אתה צעיר ממני, סורי.
לא, אני נמוך למשקלי. אבל יש, את לא חוששת, את אמרת שאתה רוצה, קח את זה לגבורה, קח את זה לסיפור אהבה, קח את זה לשביעי לאוקטובר, זאת אומרת, כאילו, יש פה איזשהו, זה לא בהכרח שואה, זה לא ספר שואה.
ורדים מאושוויץ?
כן.
זה ספר...
השואה היא רק המרחב שבו דברים קוראים.
זה חד משמעית כן ספר שואה.
אוקיי.
בשואה גם היו סיפורי גבורה ואהבה. זה ספר שואה שמעצים ושם במרכזו עלילה של גבורה ואהבה ושל אנשים שניצלו. אבל הם היו נדירים, אתה יודע. זה לא מה שקרה לרוב. זה לא... יש המון ספרות שואה. יש את פרימו לוי, יש את... קצטניק, יש המון סיפורים איומים, 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 שצריך גם לקרוא אותם, אבל הספר הזה במקרה הוא לא. זה ספר שאני חושבת שבהחלט אפשר לקרוא אותו וגם להנות, וגם לקבל השראה ואופטימיות, וגם זה ספר שמתאים לנוער. כי תזכור גם שאני באתי גם ממקום של כתיבה לנוער, של כל הספרות פנטזיה וזה. זה ספר שאני כל הזמן מקבלת פידבקים שבני נוער מאוד מתחברים אליו.
את הבחירה לכתוב מנקודת המבט של קלרה.
וגם של יורק לסירוגים.
זה משחק
כן,
שם?
כן, כן, בהחלט.
גם וגם, הבנתי. כן. אני לא קראתי עדיין.
אז עכשיו יש לך שיעורי בית, לפגישתנו הבאה.
סבבה.
וקנה בך, כי אתה עוד תהנה מהספר.
כן, זהו, כן, זה כמו...
זה לטובתך, עכשיו, אחרי שדיברת איתי ושמעת את הכל. עכשיו, לך תהנה עם הספר.
איך אמר פה אדוב, הרגע הכי כיפי בחיים, זה שנייה לפני שפותחים את הדבש.
ומה זה צודק, זה נכון בכל תחום בחיים.
לגמרי. אז בוא ננוח קצת.
יאללה, מגיע לנו, דיברנו הרבה.
שתיקה תמיד נוסעים איתן לב רחוקה נגדל נופל הגשר הוא חבר מאות קשרים אותם אתה עובר לשם גשר וחבל לעוד קשרים אותם אתה עובר לשם מה הם הקשרים אם לא עכשיו עכשיו ועוד עכשיו וזמן הולך לשב על לקבותיו מה הם הקשרים אם לא עכשיו עכשיו ועוד עכשיו וזמן עכשיו על עקבותה מהו הסיפור בינקותך מעט מחר מעט היום בילדותך אני מביט אפר ויעלון זה מתפורר וזה מבריק פתאום באור הזמן שיעבור איתך מה הם המילים לא לזכור תמיד הולכת לפניך שתיקתך
מאזינים לתוכנית כל המקומות אנשים וסיפורים מהחיים בהגשת אלי ססון
אז ורדים מורשוויץ אני מניח שביקרת שם במיוחד לקראת הספר?
לא, הייתי באושוויץ שהייתי נערה במסגרת המפעלים האלה שמשלחים כן. נוער לאושוויץ
כן. והזיכרון היה מספיק צרוב כדי לקחת אותו לתוך ה... כתיבה?
גם הזיכרון וגם הדיווחים של יורק. יורק היה אדם מאוד מאוד מסודר, אז הסיפור שהוא מספר הוא מאוד מאוד בנוי ומובנה ומסודר. אני חושבת שגם אפשר מאוד מאוד ללמוד מהספר הזה על הקמת המחנה, כי יורק היה אחד, הוא בא בטרנספורט הראשון לאושוויץ, מספרו היה 243. היה לו מספר תלת ספרתי שקועקע על ידו, והוא חווה את כל בניית המפלצת העצומה הזאת של המחנה, חווה אותה, כאילו הוא היה שם, והוא מספר את זה בצורה מאוד מובנת ומסודרת, זה מדהים לקרוא.
אז יורק הוא דמות, זאת אומרת, יורק של הסיפור הוא מבוסס על דמות.
כן.
קלרה מבוססת על צילה.
על דמיון, כן. על צילה ועל דמיוני.
על צילה.
כן.
אני רוצה לשאול אותך, אגר, האם יותר קל לקחת משהו אמיתי וממנו לצאת לפיקציה, או להתחיל מאפס?
שאלות טובות. תראה, פה באמת זה היה קצת מסובך לבנות את הסיפור הזה, מפני שאני הבטחתי למשפחה של יורק, שגם איתם אני דיברתי, שהסיפור הזה יהיה מאוד מדויק ונאמן למציאות. הם ביקשו ממני...
בניגוד לקלרה.
נכון. הם ביקשו ממני, הפולנים, הצד הפולני של המשוואה, הם ביקשו ממני שהסיפור יהיה כמה שיותר מדויק למציאות, כי הם מאוד התאכזבו... מכל מיני סיפורים או סרטים שיצאו עליו.
הוא חסיד אומות עולם?
כן, כן. והם התאכזבו כשהם ראו כל מיני יצירות יוצאות עליו, שיצאו בעבר, לא בעשורים האחרונים, ושהם לא היו כל כך מדויקות. אז הם ביקשו ממנו במפורש שזה מדויק. לעומת זאת, הצד של צילה, לא רצו בכלל שאני אספר את הסיפור, אז הצטרכתי לבנות דמות פיקטיבית לגמרי, וגם להגיד, ואני אומרת את זה בצורה הכי מפורשת, זה פרי דמיוני. אז היה צריך לשדך את שניהם. לי אישית, יותר קל עם הדמיון. כי אני באה מהמקום הזה. אז לבנות את דמותה הדמיונית של קלרה, זה היה לי יותר קל, וגם אני מקבלת תגובות חזקות על הדמות הזאת, כי אני טובה בזה, אתה יודע, אנשים, היא דמות שמרגשת, אני חושבת, זה מה שמקבלת פידבקים, שהיא נוגעת, שהיא מרגשת, שהיא מדברת לאנשים.
יש, אני זוכר שאצלך עשיתי ניסיונות, ספוילר, לא מוצלחים, לנסות לכתוב בקול נשי.
אלי, קודם כל, אני חושבת שעדיין אולי לא יצאו לאורו, עדיין לא מוצלחים. זה המושג הנכוני.
אוקיי.
אתה צריך להמשיך לנסות.
תבוא לנס...
לא מוותרת עליך כתלמיד.
אז אני רציתי לשאול האם הבחירה, ואת אומרת שיורי גם מדבר בגוף ראשון פה בספר, זה ספר נשי? יש דבר כזה ספר נשים?
יש, אבל לא הספר הזה. קודם כל, יש פה שני קולות שדוברים, כאילו, הם לא מדברים בגוף ראשון, אבל יש פרקים מנקודת המבט שלו ומנקודת המבט שלה. אז חלק מהספר אנחנו רואים מנקודת מבטו כגבר בגוף שלישי, וחלק מנקודת מבטה כאישה. אבל יש סופרים שכותבים על נשים בגוף ראשון של נשים או מנקודת המבט שלהם. למשל, אנה קרנינה שטולסטוי כתב, או... נו, וואי, ברח לי שמה, חמודה, אמה בוברי, שכתב פלובר. אז אפשר לכתוב...
יש גם סופרים שהזדהו בשמת נשי,
נכון.
זה גם קורה.
זה בסדר, זה לגיטימי. וגם יש אולי סופרות שכתבו גברים. וירג'יניה וולף כתבה נכון. את אורלנדו, שהוא גם גבר וגם אישה.
אז
יש לזה תקדים.
אז רגע, אני רוצה שנייה כן. לקחת את זה למקום שנוסף לנושא, לכובע הנוסף שאת כן. מגיעה איתו, ושזה הוצאה לאור. שזה הוצאה לאור, וגם הוצאת מה שנקרא, הוצאת ספר איך לכתוב ספר.
נכון, לכתוב ולהוציא לאור.
אז, כן. אז רגע, זה, אם אני אקרא אותו, כאילו, איפה הוא בתוך העשייה שלך?
זה ספר מאוד תומך, זה ספר שהמטרה שלו היא ללוות אנשים, זה בא מהעבודה שלי עם המון תלמידים שהיו לי כמוך, או אנשים שאני עורכת את ספריהם.
אבל זה יותר לוקח למקום של מניואל טכני, או אולי תעשה איזושהי עבודה רגשית עם עצמך, או עבודה... כתיבתית עם עצמך כדי לשפר את היכולת הכתיבה שלך.
אני בכלל לא באה להוראת הכתיבה ממקום טכני. אני מאמינה ברוח האדם, ברוח הסופר, ברוח הכותב. ואני חושבת שכל בעיה טכנית אפשר לפתור אם יש מוטיבציה, אם יש השראה, אם יש רוח. אז אני מאוד מקווה שאני מדברת לרוחו של הכותב ומעודדת אותו. כמובן שאני גם נותנת הרבה מאוד כלים, כי אני פרקטית. כן. אבל הכל מתחיל מהרוח ומהרצון. ואני מקווה שהספר הזה הוא ספר שהוא גם פרקטי, שהוא גם עוזר לבנות גשר, אבל הוא גם נותן הרבה מאוד רוח, רוח גבית, לכותבים. כי אפשר ללמוד, אפשר להתקדם, אפשר לכתוב, אפשר להוציא לאור. וליהנות, ליהנות מזה, זה כיף.
אז זהו, את אומרת ליהנות וזה כיף, וזה גם תרפויטי, זה גם משהו שהוא מאוד משחרר. זאת אומרת, להתבטא בכתיבה, זה משהו שהוא יכול, אתה סוגר איתו מעגלים של עצמך גם.
נכון, גם, זה גם תרפויטי, זה גם תרפויטי לאדם עצמו הכותב, אבל זה לא רק, זה גם דרך להגיש דברים יפהפיים, שלפעמים מגיעים לרמה באמת של יצירות אומנות, לאדם אחר. זה דרך להגיש את עצמך לאדם אחר, זו דרך לתקשורת. אומנות.
יפה.
זה מדהים. אז כדאי לך לנסות את זה, אלי.
כן.
אני רוצה
כן.
שתשלח לי במייל, אני רוצה שיעורי בית מהמורה. עוד שבועיים אני רוצה לקבל סיפור קצר עד 1500 מילה.
טוב, אוקיי, בפונט דוד שורה וחצי.
אריאל, אני מעדיפה, אריאל, כן. סבבה. אתה יכול לכתוב על כל דבר שבאמת חשוב לך ונוגע בך ומרגש
בלי
אותך.
בלי למחזר.
בלי למחזר, לא?
בלי למחזר. אני רוצה ככה, אנחנו מתחילים ככה להתכנס. אם היית צריכה ככה לתת לנו איזה טיפ לעם ישראל שמאזין לנו.
וואו.
ככה, צדה לדרך.
שכתיבה זה דרך נהדרת לביטוי של רגש, וכל אחד יכול לכתוב, כי המילים זמינות לכולנו. זה הרבה יותר קל לכתוב מאשר לצייר או להקליט מוזיקה, כי אנחנו, המילים למדנו אותם, זה הדבר הראשון שלמדנו. אז כל אדם יכול שהוא קם בבוקר, שהראש הכי צלול והכי נקי, לכתוב כמה שורות לעצמו, להבין איפה הוא נמצא היום.
את מוצאת עצמך, אני מסתובב קצת בבתי ספר, מה שנקרא בעוונותיי כרבי בזמן האחרון, ואני מוצא שילדים יותר ויותר מתקשים בעצם להביע את עצמם, לא, יש להם כאילו את העקבות הטכניות.
לא רק טכניות, מסכנים הילדים, גם לי יש ילדות בבית ספר. אף אחד לא שואל אותם מה הם רוצים להגיד, כל כך להוטים להכניס להם גם את זה וגם את זה וגם את זה. מישהו שאל אותם בכלל מה יש להם לומר?
אבל, אבל, אבל נדמה, לכאורה, הכלים שיש לנו להתבטא היום הם גדולים, רבים יותר. יש את כל אמצעי המדיה והזמינות שלהם והנגישות שלהם היא רבה, אבל מצד שני, אז עושה ככה עם הלשון כמו שזה.
כן, יש כל כך הרבה ילדים בבית ספר, תראה כמה מורה, אם המורה תשאל אותם מה יש להם להגיד, לא יהיה לה שיעור. ויש כל כך מעט מורות, כל כך הרבה ילדים, כולנו מכירים את הבעיות האלה.
אבל דווקא הזמינות, דווקא השפע הזה של אמצעים, של מדיה, שהיא זמינה לנו, היא דווקא הרבה פעמים תוקע אותנו, כי זה יצר, כי אנשים...
כי העולם נורא צפוף, צפוף מלא קולות, מלא מדיות, מלא זה, מלא זה, מלא זה. אם מישהו יקשיב לילדים שלו, הילדים שלו יתבטאו ויכתבו סיפורים.
הרי פעם להוציא ספר זה היה עניין שונה לחלוטין מאשר היום. היום יש הרבה הצעות פרטיות, זה יותר קל. נכון, וכל אחד יכול לקנות טלפון חכם ולעשות איתו, לשדר איתו, לתכנן וכו'. אנחנו יכולים להביע את עצמנו הרבה יותר.
נכון, זה טוב, זה דברים טובים.
אז זה דווקא, אז זה מעלה את הרף או מוריד אותו? זה מעלה את האיכות או מוריד אותה?
תראה, יש הבדל בין ספרים שאנחנו צורכים אותם בחנויות הספרים, או מוזיקה שאתה מוריד אלבום וזה, ויש הבדל בין דברים שאנשים עושים בבית, שהם לפעמים מדהימים, והם כן מגיעים לרמה הזאת, אבל לפעמים הם לצורך של הבעה עצמית, שזה לא גרוע בכלל, זה דבר מדהים. נניח, אם אני לא יכולה להגיע לרמה של רנואר, נכון, או רמברנט, אבל בכל זאת אני אוהבת לצייר.
את יכולה.
אז זה אומר שאסור לי לצייר?
לא.
לא, לא, אני מציירת, וזה מדהים, ואני נהנית, וזה נהדר.
אז את נורא, את מאוד צובעת את המקומות האלה שאנחנו יכולים להגיע אליהם, בכלים שהם אפשריים וזמינים.
אני יצירתית.
השמיים הם לא הגבול.
אני יצירתית. אני חושבת שזכותנו המלאה לחיות ביצירתיות, ליהנות. ואם נקשיב לילדים שלנו, הם גם יהיו יצירתיים. מה שנחוץ לילדים כדי להיות יצירתיים, זה לא כלים טכניים או מחשבים, אלא זה שיקשיבו להם. אם תקשיב להם, יהיו יצירתיים. ואם תקשיב לבני אדם, יהיו יצירתיים.
הבנתי.
הקשבה, זה הטיפ היומי
שלי.
אז
זהו, הקשבה, זה מה שאספתי. ברקע אנחנו שומעים את אדם עם הבלדה שלו בין כוכבים.
יא, איזה כיף.
נכון?
כן.
שהכוכבים והשמיים הם לא הגבול. אפשר
להגיע שם. וואי, מתה על השיר הזה, מזמן לא שמעתי אותו.
אז הנה, אנחנו ניפרד לצליליו.
ייי.
אגב, אלי, מה זה כיף?
גם לי, אלי, מעל ומעבר.
מעל ומעבר, נכון? צריך לעשות את זה עוד פעם.
מצפה לקבל את הטקסט שלך. בומייל. לא יכולתי לסיים את זה בלי האמירה המורתית הזאת.
כן, אוקיי. אז תודה שבאת.
תודה לך שהזמנת אותי.
ואנחנו ניקח את הורדים שלנו למקומות שלנו.
כן.
ותודה שהיית פה.
יא, תודה.
בכל המקומות. ביי ביי.
אז אל תתנהג לי כמו אפלטון, כאלה אינני אוהבת. אז מה השביט שהוא לא יביט, נתפוס לנו רגע לשבת. זה לא מעט שצדק ובנוס לבט יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד, יד ביד שמיים. הצדק ובנוס הרכיבו שחקים, קרצו כוכבים בשמיים. הכסיל לבדו סך ללא פיקוקים, הביטו זה זוג משמיים. זה רק מעדים בצד העדים.